שלום לדוקטור יעקב בן שמש.
שלום וברכה.
שלום שלום, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו. הייתי רוצה להתחיל איתך בנושא שבו עכשיו סיימתי את הפתיח. היועצת המשפטית לממשלה העבירה מסר לממשלה כי ייתכן והיא חרגה מסמכותה. לפני שניכנס לדיון האומנם, עצם המכתב זה דבר חמור.
המכתב שנכתב בעצם מטעם המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, הוא מתריע על כך שבתקופה האחרונה הממשלה מקבלת החלטות באופן חפוז, בלי לעשות עבודת הכנה מספקת, בלי להתייעץ עם כל הגורמים הרלוונטיים, בלי לקבל חוות דעת משפטית, ובעצם הם עושים חצי עבודה. זו בעצם השורה התחתונה של המכתב של היועצת המשפטית.
גם בעיתות מלחמה? גם בעיתות מלחמה? זאת אומרת, הוא מצפה?
אז הוא כותב שם שאומנם יש עיתות מלחמה, אבל זה לא אמור להיות עכשיו פירוץ, להתעלם מכל הכללים של המנהל התקין ושל הסדר הנכון, ואלה לא מקרים שמתאימים לסמכויות חירום של שעת מלחמה. הדוגמאות שהוא נותן שם, בעיקר מדובר בהחלטה שקשורה בשוק הקבלנים, עובדים זרים, כן. ששר האוצר רצה לקדם בהליך מזורז, הממשלה קיבלה כל מיני החלטות בעניין הזה, שלדעת היועצת המשפטית לממשלה, ההליך היה חפוז ובעייתי, ולא ככה צריכים לקבל החלטות, והוא מסיים ואומר שאת ההחלטות האלה צריך בעצם לחזור לדון בזה ולקבל את ההחלטות האלה מחדש. הוא בעצם אומר, במילים אחרות, ההחלטות האלה הן לא חוקיות, ואתם צריכים לשוב ולקבל אותן מחדש. זה מה שהקפיץ את מזכיר הממשלה, שהוא בעצמו משפטן עורך דין, יוסי פוקס,
כן.
שהוא כתב ממש באותו יום כבר. זאת אומרת, אפשר היה לראות כמה הוא לא מרוצה מהמכתב, מהמהירות של התגובה, וגם התגובה שלו די נזעמת, אני מוכרח לומר, קראתי אותה. קודם כל אומר, זה לא נכון, ההחלטות התקבלו בסדר מופתי, ואני אחראי לזה שהשרים יודעים על מה הם מצביעים, והשרים מקבלים את כל האינפורמציה שהם צריכים, וזה הסמכויות שלנו, ואני מקפיד על זה. והוא מסיים בפסקה מאוד חשובה, שהוא אומר, ואפילו אם הייתה פה איזושהי בעיה, זה בכלל לא בסמכותך, כמו שזה לא בסמכותי, לבטל החלטות של הממשלה בכלל.
ההחלטות יתקבלו, אנחנו
נבצע אותן, ואנחנו ניישם אותן, רק בית משפט יכול, אחרי שתוגש עתירה מתאימה, ואחרי שיהיו דיונים וכו' וכו', אולי הוא יוכל להגיע למסקנה שההחלטה לא חוקית. אבל את לא יכולה, וזה לב הסכסוך פה, את לא יכולה על דעת עצמך להחליט שההחלטות לא חוקיות. זה בעצם השורה התחתונה של פוקס.
נכון. אז בעצם אנחנו חוזרים לדון בנושא שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים פה בתוכנית בחודשים האחרונים, והוא אולי כבר התחיל עוד בראשיתה של הרפורמה והוויכוח לגביה. עד כמה עצמאות תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שאין ספק שהתגלגלה עם השנים, גם המצדדים בעד וגם פוך, הם מסכימים שסמכות היועץ המשפטי לממשלה הלכה ותפכה ונהפכה לעצמאית, אבל פה היא מנסה היועצת המשפטית לממשלה לבוא ממקום אחר. אני לא אדם עצמאי, אני לא טוען שיש בסמכותי דברים שאתם טוענים שלא, אני כן אומרת שאתם לא פעלתם כדין.
קודם כל שמת פה את האצבע על הנקודה, כי אפשר להגיד, העניין עצמו הוא לא עשי לכך עקרוני, אפשר היה להגיע פה לאיזושהי הסכמה קצת יותר שקטה מאחורי הקלעים. אבל מה שאתה אומר, וזה לב העניין, זה עוד סיבוב בעצם בהתגוששות הגדולה שיש בשנה וחצי האחרונות, סביב מעמדם של היועצים המשפטיים לממשלה. שהממשלה הזאת חושבת, ויש לדעתי הרבה טעם במחשבה הזאת, שהיועצים יותר מדי חושבים שהם מנהלים פה את העניינים, וזה הסמכויות שלהם. למשל, כותב מזכיר הממשלה ליועצת, את כותבת לי שאנחנו קיבלנו החלטות בלי חוות דעת משפטית, ואני אומר לך, קיבלנו את חוות הדעת המשפטית, פשוט החלטנו הפוך. זאת אומרת, אנחנו אומרים, המזכיר הממשלה אומר, אתם רק אמורים לייעץ לנו, ואתם לא אמורים להחליט בשבילנו, ואם אתם ייעצתם ואנחנו החלטנו משהו אחר, זה לא אומר שאנחנו עשינו משהו לא חוקי. התפקיד שלכם לייעץ, התפקיד שלנו להחליט אם אנחנו מקבלים את העצה או לא מקבלים את העצה. וזה בדיוק, זה העניין פה, זה המאבק הזה. הוא לא התחיל כמובן עם הממשלה הנוכחית.
נכון.
היו לו התפרצויות קודמות בעבר וכל מיני דוגמאות, אבל לא בעוצמה כזאת. וזה בעצם ניסיון, אתה יודע, לעשות קצת רפורמה בדרכים אחרות. במקום לעשות עכשיו איזה מהלך פומבי ובוטה, מנסים פה לחרסם קצת בסמכויותיה או ביומרות שלה, בוא נאמר ככה, ביומרות שלה באמצעים עקיפים. אז על זה המחלוקת פה. זה לא שלא היו מצליחים עכשיו, אתה יודע, אם היו יושבים בשקט גיל לימון ויוסי פוקס, זה לא שהם לא היו מצליחים לפתור את הבעיה. אבל יש פה מאבק כוח.
כן.
ובמאבק הכוח הזה אני יכול להגיד שבמקרה הזה לדעתי ידע של הממשלה על העליונה, כי היועצת המשפטית לא יכולה להגיד ההחלטות לא חוקיות. היועצת יכולה להגיד, אם מישהו ייקח אתכם לבית משפט ויעתור נגד ההחלטה הזאת, אני לא אגין עליכם. זה היא יכולה להגיד. והיא כבר עשתה את זה פעם, פעמיים, שלוש עם הממשלה הזאת, בכל מיני עניינים.
השאלה אם אנחנו, אם ננסה לשאול את השאלה מהמקום המתנגד רגע באמת, ננסה להיכנס לנעלי היועצת המשפטית לממשלה, איפה עובר הגבול, לפחות על פי הפסיקה? אנחנו יודעים שהחוק כבר קיבל פרשנות מאוד מרחיבה בנושא. איפה עובר הגבול לפי הפסיקה? מתי ליועץ המשפטי לממשלה מותר לדפוק על השולחן ולהגיד לממשלה שאולי, חס וחלילה ביום מן הימים זה יקרה, פועלת באופן לא חוקי? אין זמן לעתור, מדובר נניח באישור של מבצע לא חוקי, של פעולה לא חוקית. מתי כן ליועץ המשפטי לממשלה מותר לדפוק על השולחן ולהגיד רבותיי עד כאן?
תשמע, זו שאלה מאוד מאוד קשה. השימוש, הביטוי שעושים בו שימוש זה כאשר מדובר באי חוקיות מובהקת. זה הביטוי.
בדומה לפקודה לא חוקית בעליל בצבא.
כן, משהו כזה. לא משהו שהוא אפילו עניין של פרשנות. זאת אומרת, זה מצב שהוא כל כך כל כך חורג מגבולות החוק שכל אדם היה אומר שזה מעשה לא חוקי. אבל השאלה מתי האמירה שבדבר אי חוקיות היא מובהקת, ומתי האמירה בדבר אי חוקיות היא עניין של פרשנות, אפילו היא בעצמה לא עניין חד משמעי, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך. ויכולים להיות פה מחלוקות. ואז אנחנו חוזרים לאותו משחק. אוקיי, אז מי בא למילה האחרונה? אם היועץ המשפטי היום אומר שמדובר באי חוקיות מובהקת, התפיסה המשפטית המקובלת אומרת שזו החלטה שאסור לקבל. זו החלטה לא חוקית, הממשלה אסור לא לקבל החלטה כזאת. עכשיו, מי שקורא את המכתבים בין היועצת למזכיר הממשלה, גם פה יש חוסר בהירות. הם מדברים על מניעה משפטית, הם מדברים על קשיים משפטיים, שזה כל מיני ביטויים שהם קצת פחות מאי חוקיות מובהקת. אז לפי הפרשנות של פוקס, הממשלה יכולה להחליט גם בניגוד לעמדת היועץ. היועץ אומר שזו עמדה בעייתית, או שיש איזו מניעה משפטית, אבל הוא לא אומר שזה אי חוקיות מובהקת. אז גם פה יש מחלוקות ביניהם לגבי העובדות.
אם אני יכול לשאול אותך בהקשר הזה, שאלה לסיום, נאמר כך, כי זמננו קצר מצד אחד, אבל הנושא מרתק. אם אנחנו מסתכלים על המקרה הזה, זה סוג של בוחן בתנאי מעבדה. אנחנו רואים איך הממשלה מתפקדת, ממשלת חירום, ממשלת אחדות, בתנאים לא תנאים. אתה רואה איזשהו כיוון אחר שהרפורמה תיקח ביום שאחרי המלחמה, נניח ואולי אפילו תוקם ממשלה אחרת. למשל, המקרה הזה, יכול להיות שפתאום יפול הסימון לאנשים שהתנגדו עד היום לפיצול תפקידי היועמ"ש ויגידו כן, אנשים יבינו שאולי הממשלה צריכה סמכויות יתר בשעת חירום. אתה רואה ממקומך כאקדמאי, אתה רואה איזה מקום אחר שאנחנו הולכים אליו?
ברור, זה אמור להיות חד משמעית, הרי אנשים שיושבים היום באופוזיציה, סליחה, היום הם כבר בממשלה, עד לפני כמה שבועות מי באופוזיציה, כמו למשל גדעון סער, אחד הדברים החשובים שעליהם הוא הלך במערכת בחירות לפני פעמיים, זה הגדרות מסודרות של סמכויות היועץ המשפטי והפרדת הסמכויות וצמצום הסמכויות של היועץ המשפטי. אחר כך שזה הגיע להצעה מטעם הממשלה, הוא התנגד.
נכון.
אבל זה פוליטיקה. ברמה המהותית, המהותית, אם אתה שואל אותי מה נכון מבחינת חלוקת הסמכויות, אני חושב שרוב חברי הכנסת מבינים שהכוח של היועץ המשפטי הוא גדול מדי, הוא לא מוגדר בצורה מספיק טובה בחוק, והוא הולך ומתחזק בשיתוף פעולה של פסקי דין של בית המשפט העליון, שעוד יותר מחזקים ומעצימים את מעמדו של היועץ המשפטי, והדבר הזה מחייב רפורמה, מחייב, שאני לא יודע, לא אומר לך עכשיו, כן משרת אמון, לא משרת אמון, כן לכתוב שזה רק ייעוץ, לא לכתוב, זה צריך לשבת ולעבוד על זה, אבל זה שהמצב הזה הוא לא בריא לממשלה, ובסופו של דבר גם לא בריא ליועצים המשפטיים, על זה יש הסכמה אצל רוב חברי הכנסת, פשוט ההסכמה הזאת מסיבות פוליטיות, לא בא לידי ביטוי לפני המלחמה. אולי עכשיו כן. אולי עכשיו תהיה שעת רצון, וישבו אנשים ויעשו מה שצריך לעשות.
נכון, נכון. יכול להיות, אולי אחת מהמעלות של מלחמה, היא שלפעמים סיבות לא ענייניות מאבדות ממשקלן. דוקטור יעקב בן שמש, תודה רבה. זה היה מרתק. תודה לך. להתראות.